עורך דין אלימות במשפחה. המשפחה שלנו היא המקום המוגן. המקום שאליו הגענו כשנולדנו, ואומנם כולנו יודעים שלא ביקשנו אותה ולא בחרנו בה, אך רוב האנשים יודעים לומר עד כמה הם מרגישים בטוחים בה. אפילו ברגעים שבהם הכל מסביב נראה נורא, אנשים לא אוהבים אותנו ואנחנו לא מצליחים, הרי שבבית תמיד נקבל אהבה. ההורים יעזרו לנו, יגדלו לנו כנפיים ותמיד יעשו הכל כדי שנצליח. האומנם? האם באמת כך נראות כל המשפחות? והאם בכל המשפחות ישנה אהבה בני בן הזוג? והאם בכל המשפחות הילדים באמת מקבלים את הבסיס הטוב ביותר להצלחה? היום כולנו כבר יודעים שהתשובה לכך שלילית, כי לא חסרים מקרים של אלימות במשפחה שיכולה לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות. אין דבר קשה יותר מאשר להבין שלמעשה במקום שבו היינו אמורים לקבל את התמיכה הגדולה ביותר, בין אם זה מבחינה נפשית ובין אם זה מכל בחינה אחרת, למעשה פוגעים בנו ומקצצים לנו את הכנפיים. אם זה נשמע לכם מוכר ואם זה גם מה שקורה אצלכם בבית, הגיע הזמן שתעשו משהו בנידון, ואין ספק שאיש מקצוע כמו עורך דין אלימות במשפחה הוא אדם שאיתו אתם חייבים להתייעץ, ויפה שעה אחת קודם. מתי יודעים שיש בעיה? כאשר מדברים על אלימות במשפחה, הקו הוא דק לפעמים בין אם שבסך הכל נתנה סתירה קטנה לבנה או נתנה לו מכה קטנה בישן ובין אב שמתעלל ממש. בנוסף לכך, מטבע הדברים לא תמיד הילדים שמתעללים בהם ירצו להודות בכך, כי מי באמת מוכן להסתכל למציאות בעיניים ולומר שההורים שלו מרביצים לו? שבבית שלו, שבו הוא אמור להרגיש כמה שיותר בטוח, הוא למעשה מתהלך על קצות האצבעות רק כדי שלא יכעסו עליו ולא ירביצו לו? יתרה מכך, לא מעט מקרים של אלימות במשפחה מתרחשים כאשר הילדים קטנים מאוד ולא לגמרי מבינים בכלל מה מותר להורים לעשות, מה אסור ומה בכלל אומר החוק. לכן ברור מדוע במקרים רבים הקושי האמיתי הוא לפקוח את העיניים, להבטיח למציאות בעיניים ולהודות בעובדות. אם זה נשמע לכם מוכר, כדאי שתדעו, במקום שבו יש ספק האם קיימת אלימות במשפחה, למעשה אין ספק. לכן זה לא באמת משנה בני כמה אתם, האם אתם נמצאים בצד של הילדים המוכים שמתעללים בהם, או שאת נמצאת בצד האישה שמוצאת את עצמה מתמודדת לבד מול כל החזיתות. מה שבטוח זה שאם יש לכם ספק האם הסיטואציה שבה אתם חיים אלימה או לא, כנראה שהיא אלימה, והדבר הכי חשוב שעליכם לעשות הוא פשוט להגיב. מה עושים במקרים של אלימות במשפחה? צעד אחד צעד. כפי שראינו, הצעד הראשון הוא להבין שזה מה שקורה, להודות במצב ולהחליט שמתמודדים איתו. לא פעם זה בדיוק השלב שבו אנשים מתלבטים, שכן אי אפשר להתכחש לכך שכאשר מתחילים התמודדות כזאת, יש לה גם השלכות רבות. בדרך כלל המשפחה כן תתפרק אחרי סיטואציות כאלה ואחרי שהאמת תצא לאור. בין זה יבוא לידי ביטוי בכך שהילדים יוצאו מהבית ויעברו למשפחות אומנות, ובין אם זה יבוא לידי ביטוי בכך שאב המכה יוכנס לכלא. יש כמובן גם מקרים שבהם האדם האשם באלימות זו האישה, וגם היא תיתן על כך את הדין, אם כי מטבע הדברים המקרים הללו מועטים פי כמה לעומת המקרים של גבר מכה. אחרי שעברנו את השלב של פקיחת העיניים והסתכלות למציאות בעיניים, השלב הבא יהיה לפנות לכל הגורמים שיכולים לעזור לנו. השאלה לאיזה גורם כדאי לבוא מושפעת מהשאלה הם מי שמותקף הוא הילד הקטן, הילדה אשר סובלת התעללות מינית על ידי האב, או האישה שבעלה מכה אותה. בכל אחד מהמקרים הללו יש גורמים אחרים שיכולים לעזור, כמו לדוגמה עובדים סוציאליים, המשטרה, וגם, כמובן, עורך דין אלימות במשפחה. לכל אחד מהגורמים הללו אחריות אחרת במובן של הגשת העזרה לקורבנות. יש גורמים שיוכלו לעזור לכם להתמודד מבחינה פסיכולוגית עם הדברים, כמו העובדת הסוציאלית או אפילו פסיכולוגים שונים. לעומת זאת, גורמים כמו המשטרה וגם עורך דין פלילי יוכלו לעמוד לצדכם במובן של המאבק על כך שהצד יצא לאור, ובעיקר, על כך שהצד התוקף ייתן את הדין על מעשיו ואתם תוכלו לחיות בשקט ובשלווה. שלב. בשלב הראשון כל שעליך לעשות זה פשוט לפנות אלינו. מרגע שהחלטת לפנות אלינו, אנו נעשה את כל המאמצים לכוון אותך עד שתקבל את הפתרון הטוב ביותר. פנה אלינו עכשיו וקבל ייעוץ טלפוני ללא התחייבות. שלב ו. לאחר שתפנה אלינו, נדאג לבצע איתך שיחת ההיכרות שבה נבין את המקרה שלך, ומהם האופציות העומדות לרשותך. במידה ונחליט שכדאי לך להגיע לפגישה ולקבל טיפול, אנו נדאג לעדכן אותך. קבל ייעוץ טלפוני ללא התחייבות, נתאם פגישה ונצא לדרך. שלב ג' אנו נקיים איתך פגישה במשרדנו ונבין לעומק במה דברים אמורים. נגיד לך מה את צריך להביא איתך לפגישה הבאה חלקי לדיון. יינתנו לך עלויות ונצא לדרך עד לקבלת הפתרון הטוב ביותר בעבורך. נתאם פגישה ונצא לדרך. בחינת כל מקרה לגופו. אם אתם תוהים מה תפקידו של עוד אלימות במשפחה בכל העניין, כדאי שתדעו שאם יש מקצוע כזה, כדאי שתיפגשו כאשר אתם מגיעים לשלב שבו אתם רוצים שהאב, האם או האח המתעלל ייתן את הדין על הדברים. כלומר, עורך דין אלימות במשפחה הוא האדם שאליו תצטרכו להביא את כל הראיות למקרה ואיתו אתם חייבים להיות כנים. עדיף שתספרו לו הכל על מה שקרה או קורה במשפחה שלכם, בין אם זה כולל את השאלה מתי התחילה האלימות כלפיכם, איזה אופי יש לה ועד כמה אתם סובלים ממנה. תפקידו של עוד הוא לאסוף את כל הנתונים הללו, לאגד אותם יחדיו ולהחליט מה ניתן יהיה לעשות בנידון. האם יש טעם לתבוע את האדם שמתעלל בכם? האם המטרה צריכה להיות הוצאת צו הרחקה עד המשפט ועד תוצאותיו? האם המטרה היא להוציא את הילדים מהבית כדי להגן עליהם בצורה כמה שיותר טובה? אין תשובה אחת נכונה לכל השאלות הללו, כי למעשה בכל מקרה של אלימות במשפחה ההחלטה תהיה שונה והמטרה תהיה אחרת. מה שבטוח זה שכדאי לכם לפנות אל עורך דין אלימות במשפחה בשלב כמה שיותר מוקדם, כי זו הדרך שתעזור לכם לשנות את המצב. אתם מוזמנים לקרוא כאן בהרחבה על עורך דין עבירות אלימות. איזה עונשים יכול לקבל האדם שמתעלל בכם? לא קל לענות גם על השאלה הזאת, כי זה מאוד תלוי בסיטואציה. לפני הכל הגיע הזמן להבין שכאשר מדברים על אלימות במשפחה לא תמיד מדברים רק על אלימות פיזית. אמנם זה נכון שכל אלימות אחרת הרבה יותר קשה להוכיח, כי איך באמת מוכיחים שהאב מתעלל נפשית בילדיו? או שהאם משפילה אותם בכל דרך אפשרית כך שהם לא מסוגלים לתפקד? תמיד יהיה הרבה יותר קל להוכיח חבלות שונות, יד שבורה או כל התעללות אחרת. שנית, אם נחזור לשאלה לאיזה עונש צפוי האדם שפוגע בכם, כדאי שתדעו שזה מאוד תלוי בסיטואציה עצמה ובסוג הפגיעה. לדוגמה, האם מדובר על מקרה חד פעמי שבו האם היא רביצה לבנה? או שאולי מדובר עליהם שמתעללת בילדים שלה בכל יום כשהם חוזרים מהגן? בנוסף לכך, יש הבדל בעונשים גם בהתאם לאופי ההתעללות, אפילו אם מדובר על אלימות פיזית. כלומר, האם מדובר על אלימות פיזית שכוללת מכות? או, כפי שכבר קרה בעבר, האם מדובר על הורים שמקבים על ילדיהם בדלי סיגריות? האם מדובר על אב שאונס את ביתו מזה שנים רבות ועכשיו היא החליטה להתלונן? במקרים חמורים וקיצוניים כאלה כמובן שהעונש הצפוי לאדם המתעלל יכול להיות משמעותי יותר, ויש לא מעט מצבים שבהם ישב אותו אדם מתעלל גם שנים רבות בכלא. תוך כמה זמן תחלוף הסכנה בשלב הראשוני? זו שאלה משמעותית ביותר, והניסיון מוכיח שהרבה פעמים זה גם מה שמונע מאנשים להתלונן על בן המשפחה. כלומר, אם נער חושש שהוא יתלונן על ההורים שלו שמתעללים בו היום, אך עד שהוא יוצא מהבית או שלהם יוצא צו הרחקה יעברו חודשים, הוא חושש כמובן מה יקרה בזמן הזה. אב שיודע שבנו מגיש נגדו תביעה נגד התעללות עלול להפוך להיות עוד יותר אלים בזמן הזה, וכאן בדיוק נכנס תפקידו של צו ההרחקה. הרבה פעמים צו ההרחקה יינתן מיד עם הגשת התביעה, מה שאומר שבצורה כזאת הקורבן יוכל להיות מוגן יותר כבר מהרגעים הראשונים. צו ההרחקה למעשה נועד להגן על הצד החלש מפני הצד התוקף, ולכן אתם לא באמת צריכים לחשוש. זה נכון שעד שתראו את התוקף שלכם, שבמקרה הזה הוא בן משפחה, מאחורי הסורגים יעבור זמן, אך גם בזמן ההמתנה הזה אתם תהיו מוגנים. במקרים שבהם מדובר על קטינים שעוברים התעללות, לא אחת ההחלטה תהיה להרחיק דווקא אותם ולהעבירם למקום מוגן. זה יכול להיות מקלט לנשים מוכות, משפחות אומנות וכדומה, כך שאין ספק שמהרגע שבו מגישים תלונה שכזאת, לא רק חייו של התוקף השתנו, אלא גם חייו של הקורבן. כמה זמן לוקח בדרך כלל משפט בתחום כזה? לא קל לענות על שאלה כזאת, כי גם במקרה כזה התשובה תלויה בגורמים שונים. ראשית, מתי הוגשה התביעה, ושנית, מיהם עורכי הדין שמעורבים בעניין? כלומר, האם רק לצד המותקף יש עורך דין אלימות במשפחה מקצועי וטוב? או שאולי גם הצד התוקף לקח עורך דין אלימות במשפחה שיוכל להגן עליו ולעזור לו? ברוב המקרים משפטים כאלה הינם מאוד מורכבים בגלל הרגישות שבדברים, בין אם מדובר על קטינים שנפגשים מהוריהם ובין אם מדובר על נשים מוכות. לכן חשוב שאם אתם נכנסים לתהליך הזה, תיקחו בחשבון את העובדה שהדברים לא באמת יסתיימו אחרי יום יומיים, שכן אחרי הכל מדובר על הליך משפטי. מצד שני, יש בהחלט מקרים שמבחינת בית המשפט נחשבים לבעולים ורגישים יותר, ולכן במקרים כאלה הטיפול יהיה בהתאם. איך מוכיחים שאכן התרחשה או מתרחשת אלימות במשפחה? כפי שהזכרנו לעיל, יש הבדל בין אלימות פיזית, נפשית, מילולית ורגשית. ראשית, מבחן התוצאה יכול להיות שונה, שכן במקרים של אלימות פיזית האדם הנפגע עלול לסבול מכאבים, להפוך להיות נכה ואף למצוא את מותו. שנית, גם לאלימות רגשית ונפשית עלולות להיות השלכות נוראיות על חייו של הנפגע, ולכן גם במקרה כאלה בפירוש לא כדאי לוותר. עם איזה כלים יוצא לעולם ילד שכל החיים התעללות בו נפשית? שתמיד אמרו לו שהוא לא יצליח, שהוא אפס ושהוא אדם נוראי? כפי שראינו, הרבה יותר קשה להוכיח מקרים של אלימות מסוג כזה, אך גם כאן לא כדאי לוותר. יש מה לעשות בנידון, והניסיון מוכיח שברגע שבו הקורבן מוכן להודות בעצמו במצב, הסביבה מסייעת בהשגת כל ההוכחות הנדרשות. לדוגמה, הגננת, המורה, החברים או כל האנשים האחרים שסובבים את הקורבן יכולים כל אחד לספק הוכחות אחרות להתעלות הרגשית שעבר הקורבן, וכל אלה ביחד יוצרים את התמונה הסופית. לכן, אפילו אם נדמה לכם שאת המקרה שלכם מאוד קשה להוכיח וכי זו אלימות שאתם ממציאים או שאתם סובלים ממנה כי אתם יותר מדי רגישים, כדאי שתדעו שיש מה לעשות בנידון. אמנם ההוכחה תהיה מורכבת יותר ויהיה יותר קשה להוכיח זאת מאשר חבלה פיזית, אך היום המודעות לנושא הזה הולכת וגדלה. לכן אין שום סיבה לוותר, והגיע הזמן שמי שפוגע בכם, אפילו אם הוא בן משפחה, ייתן את הדין על הדברים. האם כל עורך דין אלימות במשפחה יוכל לעזור לכם באותה הדרך? לפני הכל נתחיל עם התשובה הסופית ועם השורה התחתונה. שכן התשובה לכך שלילית. זה שיש הרבה עורכי דין שלמדו את התחום הזה ושמכירים את החוקים היבשים בו זה אולי נכון, אך בפועל לא כל עורך דין אלימות במשפחה יסייע לכם בצורה מספיק טובה. לפני הכל עליכם לפגוש את אוהד שנראה לכם מעניין ומתאים, לדבר איתו ולנסות להתרשם ממנו. חשוב להבין שההתרשמות צריכה לבוא לידי ביטוי בכמה רמות שונות. כמו הרמה המקצועית והרמה הרגשית. כלומר, בוודאי יהיה לכם מאוד קשה לפתוח את הלב ולספר על כל מה שעברתם לאדם שלא תרגישו ממנו שום אמפתיה, ולכן יש משמעות גם לכימיה שאתם מצליחים ליצור עם אוהד שלכם. שנית, כמובן שעורך דין לענייני אלימות במשפחה חייב להיות כמה שיותר מקצועי, כי אחרת, עם כל הרצון הטוב, הוא לא באמת יוכל לסייע לכם. אתם תוהים במה באה לידי ביטוי המקצועיות ואיך אפשר לדעת שבאמת הפקדתם את המשימה בידי האדם הנכון? אם כך, כדאי שתבדקו את העבר המקצועי שלו. כלומר, לפני הכל צריך לברר ממתי אותו עורך דין אלימות במשפחה עוסק בתחום? ויתרה מכך, באיזה סוג של מקרים הוא טיפל בעבר? חשוב שתהיה לעוד שלכם התמחות ספציפית בתחום שבו אתם זקוקים לעזרה, כי הרבה פעמים זה מה שיעשה את ההבדל. האם יש הבדל בין עורך דין לענייני אלימות פיזית במשפחה ובין עורך דין לענייני התעללות מינית? אמנם מבחינה יבשה וחוקית שני המקרים הללו נכנסים תחת ההגדרה של אלימות במשפחה, אך בפועל יש הבדל מהותי בין השניים. ראשית, החוקים שונים והעונש המקסימלי על שני סוגים כאלה של עבירות יכול להיות שונה. שנית, האופן שבו עוד צריך לגשת אל הלקוח יהיה אחר. לכן, בבואכם לבחור לאיזה עורך דין אלימות במשפחה שעוסק בתחום של אלימות במשפחה אתם פונים, כדאי יהיה לבדוק מה בדיוק הניסיון שלו. מעבר לשאלה החשובה ממתי הוא עובד בתחום הזה, יש מקום גם לבדוק ולברר באיזה סוג של מקרים הוא טיפל. אין כל טעם לפנות אל עוד שמעולם לא התעסק עם התעללות מינית במשפחה במידה המקרה שלכם, כי הדבר האחרון שתרצו זה להפקיד את הטיפול במקרה שלכם בידי אדם שאין לו ניסיון. מה הקשר בין המוניטין של עורך דין אלימות במשפחה ותוצאות התביעה שאתם מגישים? אם יש משהו שאתם יכולים להיות בטוחים, זה שלא רק הניסיון של אוהד חשוב אלא גם המוניטין והרזומה שלו בענף. לכן, כאשר אתם מחפשים עורך דין אלימות במשפחה שיוכל לעזור לכם, או לאדם אחר שאתם מסייעים לו, כדאי גם לבדוק את שמו הטוב של וד. האם הוא מוכר בתחום הזה? האם הוא היה מעורב בתיקים מאוד מורכבים בעבר? האם חלק מהמקרים שבהם הוא היה מעורב בעבר הגיעו לעיתונות והאם הוא דמות מאוד מוכרת בבתי המשפט? זה חשוב כי לא אחת המוניטין של עורך דין אלימות במשפחה לא רק ישפיע על קצב התהליך אלא גם ממש על התוצאה הסופית עצמה.